כתב הרב בסעיף י"ב שסיימנו אתמול, יבש חציר נבל ציץ דבר אלוקינו יקום לעולם, דרך כל המחשבות האנושיות שהם חושבים, כל מיני דברים שהם עושים ופועלים, אבל המחשבות שלהם הם אבל. דבר השם מנהל את ההיסטוריה ומנהל את הפוליטיקה, מנהל את כל דרכי הטבע להוצאת המגמה האלוקית אל הפועל עד התיקון השני. תכונת סוד השם ליראיו, כלומר חוכמת התורה הפנימית, מתחילים סעיף י"ג. ראינו את מות הכוזרי על המושל שנותן לכל אחד את חלקו, מתוך כך כל אחד יכול גם להשיג, השכל אחר כך יכול להשתמש בכל הכוחות. תכונת סוד השם ליראיו היא המלמדת את הכבוד אשר ייחש האדם אל הטבע. כלומר, אם אדם לומד את התורה בצורה חיצונית בלבד, בצורה, איך נאמר, רק ניגלה פרופר, אז הוא עלול להגיע למסקנה שהתורה זה חיים רוחניים, דומה לנוצרות כזה. התורה זה חיים רוחניים, מצוות, לימוד תורה, וכל השאר לא צריך לרכוש לו כבוד ולזלזל בטבע וכו'. דומה למה שאפשר, מה שהנוצרות אומרת, אפשר בטעות גם להבין את זה ב... תורה שלנו. אבל אם אנחנו מעמיקים בסוד השם ליראיו, כלומר בחוכמה הפנימית, בלימוד אמונה של ספרי הראשונים, בספרי החסידות, אנחנו רואים שאין עד לבדו. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בכל. אנחנו מאמינים שהכל מת השם, גם הרע וגם הבשר וגם הגוף וגם החומריות, כמו שהערכנו בפרקים. ולכן אנחנו רושים כבוד אל הטבע. ועל ידי, אני חושב שצריך לתקן פה, כבודו, כיבודו האמיתי, הרי הוא מעלה אותו מסגבו ומרוממו. במילים אחר, על הטבע. לכן אני חשבתי שצריך להטות את זה לשון זכר. אבל גם בקובץ בפנים כתוב בלשון נקבה.
יכול לדבר על התכונה?
אז זה פחות מסתדר, לא? מדי כיבודו האמיתי, כבודו האמיתי, הרי מעלה אותו מסגבו ומרוממו. טוב, ככה, כוונה ברורה. עכשיו מתחיל המהלך של מי כובש לישר שדיברנו אתמול. כמו בהליכות המוסר של חיי האדם היחידי, כן, בהליכות עולמים. בסדר? הרב אומר, אני הולך לעשות לך בפסקה הזאת השוואה בין המוסר היחידי, עבודת השם הפרטית, להליכות עולמים. עכשיו הרב מסביר. העלייה מולה בחיי המוסר היא התייצבות הישרה. כלומר, מוסר ישר שהוא לא כובש בכל הכוחות. רגלי עמדה במישור. ההתאמה המפוארה של כל נטיות החיים עד שהשכל העליון, זה הנשמה, נמצא בתור גילוי עליון של סכום החיים כולם. וכל אשר מתחת לו, הרי הם ענפיו ומתפשטים ממנו, שווים אליו ומתרפקים עליו, מוכנים לרצונו, זוכרים את המושל של הכוזרי? מוכנים, הם עומדים מוכנים. ולעבודתו כסופה ירדוף, וכל כוחות החיים מחכים רק לשכל העליון שיבוא וידריך אותם איך לעבוד ומה לעשות. וכל המהלכים הטבעיים של הנפשיות והגופניות מוארים באור עליון ובנאות הקודש המנצח. המנצח, כמו שהסברנו, לא מנצח מלשון כיבוש, אלא מלשון כמו מנצח בתזמורת, שהוא מכוון ומדריך את כל הכוחות בהרמוניה. המלא הוד ויפת קודשים של זיו ההשכלה הטהורה, באור חוכמה ודעת יסודית. המציאות שהרב מתאר פה היא בעצם מציאות של עבודת המוסר העליונה. הרב קורא לזה המוסר העליון. בשונה מתכף נראה מהמוסר התחתון. המוסר העליון זה בעצם מוסר שלא רודה בכוחות החיים, אלא נותן להם מקום, והם כולם כמו ענפים שמתפשטים מעץ. ובעצם כולם קשורים אל העץ הזה, ועובדים את העבודה של העץ הזה. התוכן הזה עומד למעלה למעלה מהאופי המוסרי התחתון, המוכרח לאסור מלחמות פנימיות. אדם נמצא כל הזמן במאבקים ובמלחמות פנימיות וכו'. כי הוא עוד לא הגיע למדרגת הישר, כמו שסיימתי אתמול, אנחנו לא ישר בשיעור א' מתייצבים על ההדרכה של המוסר הישר. אנחנו בונים אותה לאט לאט, אנחנו שואפים אליה, יודעים שהיא קיימת, ובונים אותה לאט לאט אחרי הרבה כובש, גם אפשר להגיע לישר. אז לכן, הרב לא מציג את המוסר התחתון כמוסר, נקרא לזה שלילי, נוצרי, שאסור להשתמש בו אף פעם. איזו גיבור הכובש את יצרו, הכובש. יש פה אלמנט של כיבוש, יש פה אלמנט של מלחמה. אנחנו יודעים, מלחמת היצר כתובה בכל ספרי המוסר. אנחנו לא מתייאשים ואומרים שהיצר בטוח ינצח, או שאנחנו לא מתנזרים ממנו לגמרי, אנחנו מתמודדים איתו. יש את המוסר התחתון שאוסר מלחמות פנימיות. או להשיח דעה ורעיון ממהותו הטבעית ומכל תפקידיו של האופי המוסר. אשר אז המוסר, מוסר צולעו. מוסר מסוכן לנפילה למאמורות. כשאני מתעלה מהתפקיד של האופי המוסרי, או כשאני נלחם בו, יש לי שתי אפשרות, או להילחם בו או להתעלם ממנו.
ממה?
מהאופי המוסרי, מהצד המוסרי שבי. כלומר,
למה שנלחם בו?
לא להילחם באופי המוסרי. האופי המוסרי הנמוך הוא או נלחם, או שאני בכלל לא עוסק בו. לא עוסק בעניין של האופי המוסרי, לא עוסק בכלל בדרכות המוסריות ועוזב את זה. שני המצבים האלה לא טובים, שניהם מועדים לנפילה למאמורות. למה זה מועד לנפילה למאמורות? בגלל שזה אומר שהיושר והטהרה לא מוטבעים בעצם נטיית החיים. כשאני מגיע למוסר הישר, בעצם הגעתי למצב שהטהרה והישרות מוטבעים בעצם נטיית החיים. אני לא צריך להילחם. אני חי ככה. זה טבע החיים שלי. אני קונה את זה אחרי הרבה כובש, אבל באיזשהו שלב אני קונה את זה. אבל במציאות הנמוכה, אני במלחמה. מה זה אומר שאני במלחמה? אם אני לרגע אחד משיח את דעתי, יצרו של אדם עורב לו כל יום, אומרת הגמרא בסוכה. ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, הוא לא יכול לנצח. אני כל הזמן במלחמה, אם רגע אחד אני משיח את הדעת, כסיפור שכרם כבר כמה שנים, כבר אני שומע. הרב בישיבה, הכל בסדר, ואז אני מגיע הביתה, הרב בישיבה הזה, ואז הגעתי לסבא וסבתא וזה. הרב, כן, מה קורה בעצם? לא היפחתי את עצם נטיית החיים שבי, אלא מה עשיתי? הייתי במלחמה מתמדת. ובישיבה, קל לי ללחם, כי האטמוספירה מסביב היא תומכת. תומכת לחימה. יש מלחמה ושאתה תומכה לחימה. אז הישיבה היא התומכת. ואתה נלחם. אבל ברגע שהוצאנו את התמיכה, הבית, סבא וסבתא, לא משנה כאילו זה, אז נפלתי. כי פתאום סיטואציה אחרת. זה אדם שמועד לנפילה למאמורות. כי הטהרה והישרות לא חקוקים בו. ויש לזה אין סוף מדרגות. עד כמה אני מטביע בתוכי את הטהרה ואת הישרות. וצריך לזה התבוננות. צריך לזה לימוד, צריך לזה עבודה. זה לא יקרה לבד. אין, עמל המידות ועבודת המוסר זה עמל תמידי לכל החיים. ככל שאדם יותר מכוון לזה, הוא לא מתעלם משיח דעה ורעיון ממעטור הטובית וכל תפקידה. הוא לא מתעלם, הוא עובד את העבודה. וכשצריך ללחם הוא נלחם. אבל הוא מודע לזה שהמוסר עדיין מסוכן לנפילה למאמורות, אז הוא מגביר את המלחמה, ובמקביל כל הזמן מנסה להעצים את הצעד של המוסר הישר. כלומר שזה מוטבע בו, בלי צורך במלחמות. אבל הוא לא משלה את עצמו שהוא כבר הגיע לשם. הוא ממשיך ללחם ומודע למוסר הישר.
אז כאילו על הקבר אתה חייב להילחם.
באלמנטים מסוימים עד הקבר אנחנו נמשיך ללחם. אנטיבות שלום כותב שבגיל 40 יש התאווה פוחתת. ככה הוא כותב. כנראה בספרים זה כתוב.
אז בעצם אנחנו לא נגיע למוסר הישר.
זה תלוי בך.
אם אני כל פעם, אם אני מבין שאני כל פעם לא צריך ללחם בו, כמו שכל פעם אני צריך.
אז אני אומר, ככל שאדם מתעלה, צדדי המלחמה פוחתים, וצדדי הישרות והזרימה הטבעית העמוקה מגדלים. האם לא נשאר שום צד של מלחמה? לא. תמיד ישאר צד של מלחמה. אדם צריך להיות מודע לזה. ואנחנו אומרים, יש יראת הרוממות ואהבת השם, גם יש יראת העונש. שמתי אני, כשצריך אני אשלוף אותה. רב עמרם חסידה. חסיד הגמר קוראת לו, היה חסיד, הקדוש וטהור, היה במוסר הישר בטוח. היה רגע שהוא נזקק למלחמה. שם עם הסולם שהוא רוצה בזה. גם אז גם אדם גדול מדי פעם זקוק לירת העונש ולמוסר הכובש, ובטח ובטח אנשים כמונו שזקוקים למוסר הכובש כל הזמן, יכול להיות עד גיל 40, יכול להיות עד הקבר, אבל משכללים כל הזמן את המוסר הישר.
אני לא מבטל
אותו. את המוסר הכובש, לא. ליבי חלל בקרבי, יש ארבעה אנשים שהגמרא אומרת לי שבטל במצר רע לגמרי. האבות ודוד המלך. בסדר, מדרגות. אבל כל מי שמתחת, השאלה באיזה, בסקאלה, איפה אתה? כן, אז אם נגיד, סתם, אז יש לי מוסר כובש, ומעלה מתחיל המוסר הישר. אז פה בסין נמצאים האבות ודוד.
דוד המלך. יוסף
כובש? יוסף שם במאבק היה באלמנט של כובש, כן. היה צריך מלחמה. אז השאלה, כמה אדומים יש לך, וכמה כחולים יש לך. ככל שאתה יותר במצב עליון, כמות האדומים שאתה משתמש בה היא נמוכה, וכמות הכחולים יותר גבוהה. אבל תביץ אצלך אדומים. סליחה על התיאור המבושר.
עוד מי שישמע את ההקלטה לא יפיק קצת.
הסיבה שאי אפשר להגיע למוסר ישר, כי אנחנו אנשים פשוטים והיצר הרע אצלנו חזק, אנחנו כל הזמן צריכים בסטנד ביי. רבם המחסיד היה צריך את זה בסטנד ביי. אנחנו צריכים את זה גם ממש כל הזמן, כי לא בכל התחומים הגענו לישר. בכל זאת שבחלק מהתחומים די מהר נגיע לישר, אבל בחלק מהתחומים אנחנו מזהים מלחמה. וגם בתחומים שהגענו לישר לא בטוח שזה 100% ישר. יש פה עדיין צד שצריך פה לשים לב שמדי פעם אני צריך כן להגיד לעצמי לא. ואני רוצה מאוד. לאכול בתאוות אכילה, בתאוות הריות, שאדם נורא רוצה. הוא כבר הגיע למצב שהוא אוכל טוב, שהוא אוכל בצורה מאוזנת. מדי פעם, בואו, יש איזה חתונה, יש איזה אורה, ושם הוא צריך לשלוף את הכובש. כי קבעתי לעצמי שאני לא אוכל, אז אני לא אוכל. ואני נלחם. לפעמים אני גם מפסיד. זה רק מראה שצריך עדיין להילחם. מה אתה אומר?
אני שואל אם זה מהלך כולל של אישיות, שצריך נקיות, כאילו, אם אדם הוא לא נקי ברמה שלמה, אז הוא לא יכול להגיע עליהם.
בעיקרון, אם אדם היה 100% ישר, 100% כחול, אז הוא לא היה אמור ליפול על פעם. זה ליבי חלל בקרבי, בטל מנו יצר. זה השיא של הישר. עכשיו אנחנו, הרי אנחנו לא מושלמים, אנחנו מדי פעם נופלים. זה רק אינדיקציה לזה שאנחנו לא 100% ישר. זה לא אומר שאין בנו צד של מוסר ישר. זה אומר שאנחנו במעלה הדרך וזקוקים עדיין למוסר הכובש.
גם דוד היה עם שטוריה.
נכון, שאל את זה תוספות שם ברמת יוד ד' יוד ז' עמוד ד' הוא אמר שהוא קנה את זה אחר כך. היה צד שלא אחר כך הוא קורא את זה. טוב, על כן, האידיאליות של העין הצופייה של המוסר העליון. לפחות, כלומר, לכל הפחות, היא העלאת כל התוכן, כל התוכן של כוחות החיים. אנחנו מעלים את כוחות החיים. התגלות כל היש, יש כוחות חיים, אנחנו נותנים להם להתגלות. לא עוצרים אותם, לא מצמצמים אותם.
כן. סליחה, אין הסופיה כלפי האדם עצמו,
כלפי כל המציאות. של המוסר העליון, כרגע אנחנו במוסר של האדם עצמו. עוד לא הגענו לכל המציאות. כן, היה נכונה, כן? העין הצופייה של המוסר העליון בחיי עבודת השם הפרטית, כרגע אנחנו עדיין. כשאנחנו צופים אל האידיאל העליון של המוסר העליון, מה אנחנו צריכים לשים לנגד עינינו? מה המציאות השלמה שבה המוסר העליון מופיע, לא המוסר התחתון כמו שראינו? העלאת כל התוכן, יש לאדם כוחות חיים, את הכל הוא צריך לעלות, כל האופי החיים שלו. התגלות כל היש, כל הכוחות שבקרבו של האדם הוא צריך לגלות אותם. הופעת החיים בפנימיותו, בכל מקיפיו, פנימיותו וכל מקיפיו של תוכן החיים. כן, זה הכנאי. כל התוכן, כל היש. הופעת החיים בפנימיותו וכל מקיפיו. כלומר, החיים מופיעים בצורה פנימית וגם בכל המקיפים החיצוניים, כל הכוחות, הכל מופיע. בלי דחיקה וצמצום. היא, מי זה היא? האידיאליות של העין הצופייה של המוסר העליון, אמנם כולה בתוך המערכה העליונה, מערכת הקודש. יש מערכה העליונה שנקראת מערכת הקודש. מה זה מערכת הקודש? שהיא, מערכת הקודש הזאת, באמת כבר עולה ממה לכל ערכים מוסריים. יש כובש, זה מוסר תחתון, אני קורא לזה. יש ישר, זה מוסר עליון, זה מערכת הקודש, שהיא מערכה עליונה. כלומר, אז אנחנו הסברנו, כובש הוא מוסר תחתון, רודה בכוחות החיים. נקרא את זה ככה, בכוחות החיים. ישר הוא, זו מדרגה עליונה של הרחבת כוחות החיים. כוחות החיים, אבל אני מוסיף כן, וסידורם. למה אני מוסיף את המילה וסידורם? כי אני לא נותן להם להתפרץ, איך שאני רוצה. מכוון אותם, אבל את האלמנט של המלחמה, רודה בכוחות החיים ונלחם. רודה בהם, נלחם בהם, מצמצם אותם. נלחם בהם, צמצום כוחות החיים. אומר הרב, תדע לך שהמוסר העליון הזה שדיברנו עליו, המוסר הישר, הוא כלול בתוך המערכה העליונה, מערכת הקודש. המערכה העליונה של מערכת הקודש היא מערכה שמימה לכל ערכים מוסריים. גם מעל המוסר הישר. מערכת הקודש, המערכה העליונה, זה העין שרואה את הכל כחלק מיד השם, כחלק מהנהגת השם, כחלק מדברים טובים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו. הכל נמצא שם. אז לכן המערכה הזאת היא מאוד קשורה, המוסר העליון הוא מאוד, הוא כלול בזה. הוא כאילו מתחתיו, אבל שייך אליו. המערכה העליונה זה כל מה שדיברנו, שאפילו הרע, כל המציאות כולה, את השם. אפילו הרע, הכל, זה המבט של הקודש של החיים. זה מה שהאמינות לא מסוגלת לתפוס. אנחנו מסתכלים על הכל כיד השם. בכלל, כל המציאות. אז במילא, כשאנחנו מדברים על המוסר העליון, מאוד מתאים המוסר העליון למערכת את הקודש, למערכה העליונה. שהמערכה העליונה היא מעל כל המוסר, כאילו במובן המסוים לא צריך לרדות בשום דבר, לא צריך. בכלל לא צריך מוסר, כשאנחנו מגיעים למערכת הקודש. כמובן, שזו מערכה העליונה מצד המבט שלנו, אנחנו לא חיים שם. והיא תוכן התום, המערכה העליונה הזאת, התמימות השלמה. שאין בדופי, פיסוק וקיצוץ מכל ההופעות, יושר השכל, יושר הלב, יושר הרגש, יושר הרוח, יושר הטבע, יושר הבשר. כן, זה הכבוד שאנחנו צריכים להעניק לטבע.
זה יושר הבשר?
הבשר, אפילו הגוף, כמו שדיברנו באריכות בפסקאות של הכל, גם הגוף, גם הבשר, גם החומריות, הכל מתעלה, הכל מתרומם. יושר ההופעה, יושר ההקשבה. הכל מופיע בישרות, זה היושר, זה הישר, כן? וכל אלוהים חיים דובר, אז מכל מרומים ומכל תחתיות, גם התחתיות, כל אלוהים חיים דובר. והעיניים למישרים חוזות, מישרים, עוד פעם, המילה יושר. והמעוף מתחת לרום ותדירים וחוזרת חלילה. מה הרב מתכוון פה במשפט הזה? הרב טאו מסביר, הפסקה הזאת מוסברת בלמונת איתנו. הרב טאו אומר ככה, מה זה המעוף מתחת לרום? העיסוק בדברים נמוכים מעשיים מחובר אל הקודש. הוא מוביל להשגה רוחנית שלמה יותר. אתה אף מהתחת, מהנמוך אל הרום, אל הגובה, וזה לא סותר אצלך. כי הכל אצלך מחובר. במערכה העליונה הזאת של הקודש, כמו שדיברנו בעריכות, שהגשמיות והרוחניות לא סותרות זה את זה. במבט השלם והנכון. אז המעוף מתחת לרום, כמו שאמר קודם, מרומים ותחתיות, כן? הוא תדירי וחוזרת חלילה. אתה מהנמוך עולה לגבוה, כן? סתירה, מהדברים המעשיים, אתה מרחיב את ה... כן, דירה נעה מרחיבה דעתו של אדם. זה פסקה, זה אמירה של חזה שמבטאת בדיוק את מה שאנחנו לומדים עכשיו. דירה נעה מרחיבה דעתו של אדם. מה הקשר בין דירה נעה? צמצום כוחות החיים. תגור בזה, וישנה וכלים נעים. לא. כל הדברים האלה, הרחבת כוחות החיים, דווקא מעצימה את הכוחות הרוחניים שלך. כשאתה הגעת למדרגת הישר, אז לכן אומר הרב, המעוף...
הדברים האלה טובים רק אם הגעת למדרגת הישר.
נכון, במובנים מסוימים, אם אדם יעשה לעצמו וילה מפוארת, אבל הוא עדיין שקוע בתאוות, אז הווילה המפוארת הזאת תשמש את התאוות שלו, ולא תגביר אצלו את הצדדים הרוחניים. לא על זה התכוונו חזן, מרחיבה דעתו, הדעה, הצד העליון שבי, מתרחב כתוצאה מדירה נעה, זה מדרגה גבוהה. לא כל אחד יכול לבנות לעצמו וילה ולהגיד שהוא זה. והמעוב, שזה מרחיבה דעתו, והמעוב מתחת לרום הוא תדעים וחזרה חלילה מהלמעלה, אתה יורד למטה בחזרה כדי להעלות את הכל, בשביל הופעה והערה, בשביל ההעלאה והתממה, התממה, התמימות, משום שלמות, היא גם כתדירית קלה ובטוחה, הערוץ פתוח, אין סתירה, אין קיצוצים, אין פיסוקים וקיצוצים מכל ההופעות. הקדוש ברוך הוא עושה להם לצדיקים כנפיים כנשרים, כן, לעוף מלמעלה למטה כביכול. ושתים על פני המים הנמוכים, שנאמר, כן לא נראה באמיר הארץ במותרים בלב ימים, בשם התומר שלהם צער, כן, לעבור מלמעלה למטה, מהגשמיות לרוחניות, אבל מה קובע השם אכלו כוח, לא יבק הנשרים, ירוצו ולא יגיעו, יחו ולא יעופו, כיוון שהם מלחמת התשה, אז אין יגיעה. המדרגה של המוסר התחתור, כל מה אתה במלחמה, אתה מותש, אבל הצדיקים העליונים שהגיעו מדרגת הישר, יעפו, לא יעפו, ירוצו ולא יגיעו. כי אין להם את היגיעה ואת העמל, ילכו ולא יפו, ירוצו ולא יגיעו, אין להם את העמל והגיע של המלחמה הבלתי פוסקת, הם כבר השתחררו ממנה ברמה כזו או אחרת. ולכן הם יכולים לעוף מלמעלה למטה בצורה ישירה ובלי לחוש מתח וחרדה ומאבק שבין הצדדים השונים שקיימים בכוחות החיים. עד כאן הרב תיאר את המוסר של חיי אדם היחידי. הרב לוקח את כל הרעיון הזה ועושה לו עתק הדבק להליכות עולמי, שבעזרת השם נראה מחר איך כל זה נכון גם במבט שלנו על מציאות החיים בישראל ותחייתו, בעיקר סביב גאולתם של ישראל, ונראה את זה באריכות בעזרת השם מחר.
תודה רבה.